אתם מאזינים לרשת א', השעה 8:30. האזינו לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, על פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. השיעור הוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו אחרי הסקה קצרה אנחנו נפגשים בסופה בפרשה האחרונה של ספר ויקרא, ובגין העיסוק שלנו בפרשיות הפסח, בערב פסח ואחרי פסח, נדמה לי שבעצם אנחנו עוד לא נכנסנו כמו שצריך לספר ויקרא עצמו. אני מבקש לתקן את זה בפרשה החותמת, בפרשת בחוקותיי. את עיקר העיסוק, את עיקר העיון הערב, אני מבקש להקדיש לתנאי. תנאי קצר, שהוא התנאי שבעקבותיו, עם קיומו, מגיעה הברכה, וחלילה עם הפרתו, מגיעה הכללה, התוכיחה. פרשה בעצם, פרשת בחוקותיי, ברובה עוסקת בברכות שיגיעו אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ובקללות שיגיעו אם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. עסקנו יותר מפעם בברכות, בתוכנן של הברכות. פעם אני מבקש להתמקד, כפי שאמרתי במשפט הראשון, לא בברכות, אלא בתנאי לקיומם. אבל לפני שניכנס לתנאי לקיומם, שאלה ראשונית שצריך לתת עליה את הדעת. בשני מקומות בתורה, התורה מסכמת בעצם, בפרשות של ברכה וכללה, את השכר והעונש בעקבות ההליכה בחוקות השם, השמיעה למצוותיו, או חלילה ההפך. פעם הראשונה היא אצלנו בסוף ספר ויקרא, והפעם השנייה היא בפרשת כי תבוא בסוף ספר דברים. בפשטות, ביום האחרון של משה רבינו. מיד בסופה של התוכיחה אומרת התורה, אתם ניצבים היום כולכם. ואחר כך בין 120 שנה אנוכי היום. זה בעצם הסיכום של התורה כולה בחמישה חומשי תורה בסוף פרשת כי תבוא. והשאלה הראשונה שאני מבקש שניתן עליה את הדעת היום, היא לא רק למה צריך שתי פעמים, זה גם לא רק שניתן דעתנו לשינויים המהותיים בין שתי הפעמים, ועוד מעט ננסה לעשות מעט מזה, אלא בעיקר אני מבין מדוע מופיעה פרשה כזו בסוף התורה. זה סיכום טבעי. סיימנו להגיד לכם את כל המצוות, סיימנו להגיד את כל דברי התורה האלה, ועכשיו, יש בעולם שכר ועונש. אם תקיימו כך, ואם לא, כך. אבל מה הטעם של עצירה באמצע התורה? למה זה צריך להיות סיכום של ספר ויקרא? למה לעצור עכשיו ולהגיד, אם תשמעו את כל המצוות, מוטב ותקבלו את הברכות. ואם לאו, אז תקבלו את מה שכתוב אחר כך. הרי יש לנו עוד שני חומשים, ואנחנו ממשיכים בפירוט המצוות ובפירוט העשייה. בכלל, לא רק מה ההבדלים ולמה זה מופיע בשתי פעמים, מה בכלל זה מחפש בסוף ספר ויקרא? זו שאלה ראשונה שצריך לשאול. נראה שנייה את שני המקורות, רק את ההתחלה והסוף שלהם. מקור אחד זו הפרשה שלנו. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ועוד דקה אחת ניכנס בעזרת השם לתוכן הפסוק, שהוא בפני עצמו קשה. אז תבוא הברכה שמתחילה בפסוק הבא, ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו. ורוב הברכה עוסקת ביהודים גשמיים, גשם, דייש, בציר, זרע, סבר ואכלתם לחמכם לשובע, שלום, ניצחון את האויבים. ואחר כך הסיום של הברכה הוא תיאור רוחני מרתק, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממים. הסופה של הברכה מתאר מצב שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו. רש"י מנסח שם מיד על הפסוק הזה, והתהלכתי בתוככם, רש"י שראינו הרבה פעמים כשעסקנו בגן עדן בספר בראשית. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. והתהלכתי בתוככם. הפסוק שלפני הוא ונתתי משכני בתוככם. קודם כל ברכות גשמיות מסודרות, והסיום חיבור מוחלט בין האדם לבין השכינה. עכשיו נראה רגע את הכללה ואת הברכה של כי תבוא. מקור 2, פרק כ"ח בדברים. והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. קודם כל תשימו לב, אין כאן בכלל את הרעיון של אם בחוקותיי תלכו. נכון? מדובר פה רק על שמירה ועשייה של המצוות. בסדר? אז מה יקרה? ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול השם אלוהיך. וסיום הפרשה שם, ונתנך השם לראש ולא לזנב ביחס בין ישראל לאומות, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, ועוד פעם, כי איזה תנאי קוים, כי תשמע אל מצוות השם אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. אלה הפסוקים. והשאלה הראשונה שאני מבקש לתת עליה את הדעת היא השאלה הפשוטה הבאה. ראשית, מה מחפשת פרשה סיכומית כזאת בסוף ספר ויקרא? זו פרשה שאמורה לסכם את סוף התורה. והראיה שהיא מופיעה שם בסוף התורה. אז מה היא מחפשת אצלי? שנית, יש הבדל מהותי בין התנאי בפרשת בחוקותיי לתנאי בפרשת כי תבוא. התנאי בפרשת בחוקותיי הוא אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. יש כאן שלושה שלבים. ללכת בחוקותיו, לשמור את מצוותיו ולעשות את מצוותיו. על פניו זה נראה אותו דבר. איזה שלב לא קיים בפרשת כי תבוא? השלב הראשון, אין שם שום תזכורת של בחוקותיי תלכו, אלא של שמירה ושמיעת וקיום המצוות. אמת, זה אם נשווה את הפסוק הראשון של מקור 1 למקור 2. רש"י עוסק בשאלה אחת מכל השאלות. רש"י מבקש לברר מה פירוש בחוקותיי תלכו. ורש"י אומר, לא יכול להיות שבחוקותיי תלכו פירושו כפשוטו שתקיימו את מצוותיי. כי זה כבר כתוב. כתוב אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. אז לא צריך להגיד עוד פעם שבחוקותיי זה לשמור את מצוותיי. לכן רש"י ידוע ומציע את ההצעה הידועה שלו בשם חז"ל, מקור 3. אם בחוקותיי תלכו יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. נו, אז מה זה בחוקותיי תלכו? מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו המעילים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, הבו המעילים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם. מה מוביל את רש"י לפירוש? הוא אומר בעצמו. יש כאן כפילות. לא יכול להיות שבחוקותיי תלכו מדבר על המצוות, כי זה כבר אמור. אז בחוקותיי תלכו מדבר על התורה. איפה אתה יודע שהעמל בתורה נקרא בחוקותיי? מה הקשר בין המושג עמל בתורה למושג העברי ללכת בחוקות השם? ובכלל, מה זה המעילים בתורה? מה הפירוש של המושג הזה? אני מבין מה זה לשמור מצוות. אני מבין מה זה ללמוד תורה. אבל מה פירוש המושג המעילים בתורה? אם בפשטות, כפי שאנחנו מבינים שהמעילים בתורה זה עמל, זה לעמול, זה להתייגע, לעמול בתורה, אז מה כתוב פה? כתוב פה שאם לא נלך בחוקותיו, אם לא תשמעו לי, ואגב תראו ברש"י במקור 6, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, זה התנאי השלילי בפרשה. רש"י אומר מיד מה זה ואם לא תשמעו לי, אם לא תשמעו לי להיות המעילים בתורה, בסדר? ברש"י שם? לדעת מדרש חכמים זה חייב להיות אם לא תשמעו לי להיות המעילים בתורה. למה? יכול לקיום המצוות? כשהוא אומר ולא תעשו את כל המצוות, הרי קיום מצוות אמור. מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי להיות המעילים בתורה? אז האם יעלה על דעתנו שהסיבה לגלות לכל הכללות, לכל התוכחה שמופיעה בהמשך בפרשת בחוקותיי, התוכחה הקשה הזאת שמתארת את הגלות על כל צרותיה, היא מה? היא שאנחנו לא עמלים בתורה? נניח שכל היהודים לומדים, אבל לא עמלים. אם אני מבין את המושג עמל שפירושו להיות עמל ממש בתורה. נניח שהיינו זוכים שכל יהודי לומד תורה. לא עמלים. זה מקביל ללא לקיים את מצוות השם? מה זה עמלים בתורה? אני שואל פה שתי שאלות, האחת תוכנית והאחת פרשנית. מבחינת התוכן אני רוצה להבין מה הפירוש של המושג הזה, עמל בתורה, שהוא המפתח לברכה או חלילה לקללה. צריך לתפוס את זה. בית, השאלה הפרשנית שפתחנו בה. מהיכן למדת הרש"י, כלומר חז"ל בתורת כהנים, מהיכן למדתם שהמושג בחוקותיי תלכו הוא עונה למושג המעילים בתורה? את מצוותיי תשמרו זה קיום מצוות, זה נכון. אבל למה בחוקותיי תלכו זה המעילים בתורה? גם אם נניח שאני מבין מה זה, מהיכן זה בא? והשאלה האחרונה ובה אני מתחיל את הכל, רש"י לא מתייחס, לכאורה, לחלק נוסף של הפסוק. אם נחזור בפעם האחרונה לפסוק הראשון, נגלה שכתוב בו כך. אם בחוקותיי תלכו, אני כבר מבין מה זה. אני עוד לא מבין מה הפירוש של זה. אני לא מבין איך הגיעו לזה. אבל אני יודע מה זה. איך רש"י לימד אותי מה זה. להיות המעילים בתורה. טוב, התייחסות לתורה. ואת מצוותיי תשמרו מדבר על מה? על קיום מצוות. מה זה ועשיתם אותם? סתם? או תוספת? מה זה לשמור את המצוות? ומי שינסה להגיד שוועשיתם אותם זה מצוות עשה, ואת מצוותיי תשמרו זה לא תעשה, זה חלש מאוד. גם לא כתוב כך. כי הרי לא מדובר פה עכשיו על סיכום כל סוגי המצוות. לפי זה היה אפשר לתרץ בהתחלה, אם בחוקותיי תלכו, הכוונה היא גזירות, שנקראים חוקים, חוקה חקקתי, ואת מצוותיי תשמרו, לא תעשה, ועשיתם, עשה. זה לא מה שנאמר. תשבו את זה לפסוק הכל כך פשוט בפרשת כי תבוא, למה הסיבוכים פה? שם בסך הכל כתוב, אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך. וגם שם, שני החלקים, לשמור, לעשות. אז מה זה לשמור ומה זה לעשות? וכדאי להבין את זה גם על הרקע של מה שפתחנו בו, למה כל זה מסכם את ספר ויקרא, איזה מין סיכום ביניים, בסוף ספר המצוות הגדול, בסוף ספר הקדושה, בסוף ספר ויקרא, שיבוא בין כובחו בסוף ספר דברים בפרשת כי תבוא. זו לא פרשה קצרה, זו פרשה ארוכה מאוד. אנחנו אגב מכירים את הביטוי לשמור ולעשות בהרבה מקומות. לשמור ולעשות זה נראה אותו דבר, אבל זה שני דברים אחרים. אנחנו מכירים את הביטוי ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותיו. שבת היא דבר שלילי, שומרים אותה, שובתים. אבל יש שמירת שבת שגורמת לעשיית שבת. יוצרים שבת, עושים שבת. זה לגבי השמירה והעשייה. אבל אני רוצה לנסות להבין כאן את כל המכלול. אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מציע הצעה שהיא בעצם וורט, אבל כשמעמיקים בוורט הזה יש בו הרבה מאוד, הרבה מאוד, בכלל האור החיים, זה מעניין מאוד לראות את זה למי שיראה לפנים, יש על הפסוק הראשון הזה בפרשת בחוקותיי, 42 הצעות. 42 פירושים בפסוק א' בפרשת בחוקותיי יש באור החיים, כנגד ודיברת בם. הוא מביא שם 42 פירושים למושג, מאיכן הגיעו לזה שאם בחוקותיי תלכו זה שתהיו עמלים. אחד הפירושים, הראשון שבהם, מובא פה לפנינו במקור 4, הוא מנסה להסביר למה עמל בתורה הוא בעצם חוק. זה לא פשט. אבל נראה רגע את ההסבר שלו ביחד. זה בכלל לא פשט. אני אחרוג מדבריו עוד שנייה אחת, כי אני רוצה לחזור לפשוטו של מקרא ממש, אבל אולי בסופם של הדברים נתחבר שוב לאור החיים הזה. וטעם שקרא הכתוב עמל התורה חוקה, האור החיים יוצא מנקודת הנחה שעמל תורה זה כמו המילה עמל בעברית. יגיעה, עמל, אדם לעמל יולד, לעמול קשה. למה זה נקרא חוקה? לצד שיש בה מצווה אפילו ללמוד דברים שלמדם פעמיים ושלושה והם ידועים אצלו. יש עניין ללמוד הרבה, לחזור ושיננתם. אז איך זה קשור לחוקה? כי חפץ השם בעסק התורה חוקה חקק. הפירוש הוא מסביר. ותמצא שאמרו ז"ל כי לטעם, כלומר כדי שילמוד האדם תורה בחשק תמיד, גזרה חוכמתו יתברך שיהיה האדם לומד ושוכח. רעיון יפה יפה, אבל זה לא אפשר. אומר האור החיים רעיון יפה מאוד. הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את העסק בצורה פשוטה, אני בניתי כיסא, עכשיו יש כיסא? למדתי רעיון, אז יש לי אותו, למה אין לי אותו פתאום? כי הקדוש ברוך הוא חקק חוק שאני אשכח. ולמה החוק שאני אשכח? כדי שאני אמד אותו. ומכאן הרעיון של העמל. טוב, אז החוק הוא לא העמל, החוק הוא חוק טבעי שבגללו אני צריך לעמוד. אבל מה באמת אפשר? מאיפה הגיעו חז"ל ורש"י בפשטות? כלומר, רש"י אתם רואים שגם בתנאי החיובי וגם בתנאי השלילי לא מביא עוד אפשרויות. הוא אומר, זה הפשט, אין אפשרות אחרת. כי אם מדובר על מצוות, הרי קיום מצוות אמור. אני מניח לדברים האלה, אשאיר את השאלות האלה פתוחות, ורוצה לעסוק במשנה אחת, שמתוך עיון בה והבנתה קצת, אני רוצה לחזור אל הפרשה שלנו. השבת נקרא במסכת אבות את הפרק השישי, הפרק של הברייתות במסכת אבות, פרק שקוראים לו פרק קניין תורה. זה הפרק שנוסף לחמישה הפרקים של מסכת אבות כדי להתכונן איתו לקראת חג מתן תורה, לקראת חג השבועות. ובפרק הזה מופיעה משנה שנמצאת לפנינו במקור 7. אני משאיר את כל השאלות שדיברנו עליהן פתוחות, ומתוך המשנה הזאת וברורה אני רוצה לחזור לדברים הקודמים. כך כתוב שם. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה וצרת צעת. זה אומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוץ על הלוחות. אל תקרא חרוץ אל החירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. פסוק לפני כן מתחיל, וממדבר מתנה, זאת התורה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל הוא מתעלה במות. שם הרי חזל דורשים הלאה, שאם הוא עושה את עצמו גבוה, אז הוא יורד ונופל, שנאמר הוא מבמות הגיא. מה הנושא של המשנה? העיסוק בתלמוד תורה. הביטוי הזה מופיע 3 פעמים במשנה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, נכון? אחר כך, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, ובסוף, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. אני רוצה להבין את הרישה. רבי יהושע בן לוי מתאר בת קול שיוצאת ואומרת משהו. אנחנו מכירים בכמה מקומות בנות קול שיוצאות מן השמיים ואומרות אמירות מסוימות. ישנה בת קול שיצאה וקבעה הלכה קבועה כבית הלל. עמדנו את זה רק אתמול. הלכה כבית הלל קבעה בת קול במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל תמיד. אחרי שהבת קול הזאת יצאה פעם אחת, לא ראינו שום צורך שהבת קול הזאת תצא כל יום שוב. למה הבת קול הזאת, שאני עוד לא יודע בדיוק מה היא אומרת, צריכה לחזור ולצאת כל יום ויום? אמר רבי יהושע בן לוי, אנחנו שמים לב, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. הרעיון הזה של אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שננסה להבין אותו עוד מעט, בסדר, הוא מובן. היא תצא ויש לה תוקף לבת קול כל ההיסטוריה. מישהו צריך לאשש את הבת קול שאמרה הלכה כבית הלל? גמרנו. יצאה בת קול בתנורו של אחנאי ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? אז היא חזרה ואמרה את זה שוב? שאלה א', שאלה ב', מי שאגב קובע את השאלות האלה בלימוד המשנה ומציע את התשובה שאליה אני רוצה להגיע הוא הרב חרלף, זכר צדיק לברכה, ובעקבות העיון המרתק שלו במשנה הזאת אני רוצה להגיע לפרשה שלה. ממנו אני מבקש ללמוד את פרשת בחוקותיי. שאלה ב' היא על התוכן של מה שהבת קול אומרת. הבת קול הזו היא בת קול מעניינת, היא מצטטת פסוק בספר משלי. כתוב הפסוק בספר משלי, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. יופי. על מי הפסוק הזה מוסב? על מי ש אינו עוסק בתורה. נכון? הוא לא עוסק בתורה, הוא נקרא נזוף. מה זה נקרא לא לעסוק בתורה? לא לעסוק בתורה זה לא עוסק בתורה, פשוט. מה זה נקרא? פשוט. הוא לא לומד תורה, הוא לא עוסק בתורה, אין לו שום קשר עם התורה הזאת, הוא לא לומד אותה. אני מבין שזה חמור מאוד, אבל בלי להבין את הפסוק ובלי להבין את המשפט, אני בטוח שאין קשר לכאורה בין המשפט לבין הפסוק. הרי על מה מדובר בפסוק? נזם זהב באף חזיר. אז נניח שזה שאינו עוסק בתורה מגונה מאוד, והוא כמו החזיר הזה במשל. אבל הרי בפסוק מדובר על אחד שיש לו נזם של זהב. על מי מדובר במשנה? על מישהו שאין לו בכלל תורה. אם המשנה הייתה מבקשת להביא פסוק שמדבר על מישהו שלמד תורה הרבה, ועכשיו משתמש בה כדי לנגח, כדי לעשות דברים רעים, מתנהג בה לא נכון, טוב, אני מבין. יש לו נזם של זהב, במשל, ובנמשל כנראה זה התורה, אבל זה לא שווה שום דבר הזהב הזה, כי תראה מי נמצא עם הזהב, באף חזיר. טוב, זה מובן. אישה יפה, יש לו המון יופי, אבל מה זה שווה היופי הזה כשהיא שרה תם? אבל על מי המשנה מדברת? על מישהו שבכלל לא עוסק בתורה. נו, אז אם הוא לא עוסק בתורה, זה לא נזם זהב באף חזיר. זה כלום. באף של כלום. מה זה קשור לפסוק? שאלה שלישית, אנחנו מכירים בת קול שיוצאת מהשמיים. כאן יש לנו בת קול קרקעית יותר. יותר מקורקעת, היא יוצאת מהר חורב. היא לא יוצאת מן השמיים, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה הלכה כבית הלל, זה בת קול שנמצאת פה. היא מונחת כאן באיזשהו מקום בעולם הזה, בתוך הגלקסיה שלנו, ויוצאת מכאן, לא משם. זה, יש בגמרא בסנהדרין מושג כזה שנקרא שליחותי הוא כאבדינן. היא עושה את השליחות של הבת קול למעלה. למה בת קול יוצאת פה? אגב, היא יוצאת פה בהר חורב. הר חורב זה הר סיני, נכון? למה קוראים לו פה פתאום הר חורב? אז הבת קול הזאת נמצאת כאן, אולי לכן נוח לה לצאת כל יום ויום. היא לא באה מרחוק. צריך להבין את זה עוד שנייה. זה באמת כך, אנחנו נבין את זה עוד רגע. היא נמצאת כאן קרוב, היא פה. והיא מוכנה כל יום לזינוק. וכל יום היא צועקת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וחוזרת ואומרת את זה שוב מחר. זה כנראה לא עובד. כי היא כל יום צריכה להגיד את זה. והבת קול הזאת, בשונה מהבנות קול הגדולות, גם כמונו לומדת פסוק ואומרת פשט. כי הרי מצטטת, וכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר. אבל הציטוט לא נשמע מתאים בכלל לעניין. אומר הרב חרלאפ, שיסוד הטעות שלנו בהבנת המשנה הוא פשוט. אנחנו לא מבינים את המושג עוסק בתורה. מה פירוש הביטוי לעסוק בתורה? פעם דיברנו על זה כשלמדנו קצת את עניין ברכות התורה. אנחנו מכירים בברכות התורה בנוסח שחלקנו הגדול אומר, יש נוסח אחר קצת, בבוקר, הברכות שנאמרות, הראשונה שבהן היא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. נוסח הרמב״ם הוא אגב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. עוד מגיע לזה. אחר כך באה הברכה השנייה, וכתוב בה, והערבנה השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו, ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וכולי יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ועל פי הנוסח שאנחנו מכירים בדרך כלל, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. אז יש שני דברים. יש דבר אחד שנקרא לעסוק בדברי תורה, ויש דבר שני שנקרא ללמוד תורה. נכון? לומדי תורתך. זה היחד בין הלומד למלמד תורה. מה בין זה לזה? כל דבר בעולם, כל מתנה גדולה שאני מקבל, ישנם שני צדדים. שתי בחינות שונות. בחינה אחת של ההערכה שלי את המתנה, את החפץ, את הדבר הזה שאני זוכה לקבל אותו, היא הבחינה החיובית, הפוזיטיבית. אם אני זוכה לארוחה טובה, אני מודה על הארוחה הטובה. אני שמח. אני נוהג להודות על הצעם, אני נוהג להודות על הגיוון, אני מודה על הכמות, על התפריט. אבל יש עוד דבר אחד שצריך להודות עליו, זה ברוך השם שאני כמעט ושוכח להודות עליו. על זה שאם לא הייתי אוכל, הייתי מת. אלמלא האוכל הזה, חוץ מהיותו מאוד מאוד בריא, ומאוד מאוד טעים, ומאוד מאוד יפה, ומאוד מאוד אסתטי, הוא מאוד מאוד מחיה אותי. כלומר, א', הוא מונע חורבן, ב', הוא טוב. כדי לחוש שהוא מונע חורבן, צריך אחד משניים. או חס וחלילה אסון, כדי להרגיש את זה, או לחילופין מודעות מאוד גבוהה. מודעות שלמרות שיש לי הכל, בעצם אין לי כלום. אני מודה על זה שאני זוכה לזה. אותו הדבר לגבי התורה. יש בחינה אחת של הערכה את התורה, מפני שהיא חוכמה עצומה. אני מנסה לשכנע עד כמה התורה היא יפה, בהברקה מיוחדת, ברעיון מיוחד, במכלול שבה, בעומק שבה. איך כתוב שם בפסוק בדברים? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים? נכון? וככה. איך רואים את הגודל? אני מכיר 20 דברים, וזה הכי מיוחד, זה הכי גדול. זה הכי נצחי, זה הכי מיוחד, וכך הלאה. אבל יש עוד בחינה בתורה. לא כמה חיובית אני רואה את ערכה, אלא תחושה אחרת לגמרי. בלעדיה אני מת. שני דברים אחרים. אדם שלא לומד תורה לא יכול להוכיח לאף אחד אחר את ערכה. כי הוא לא למד. מאיפה הוא יכול להראות את ערכה? ככל שאדם לומד יותר, בסדר? הוא יודע יותר, הוא יכול לשכנע אותי ורבים יותר במיוחדותה, בגדולתה, בסדר? אבל יש סוג אחר של בני אדם. הוא איננו יודע הרבה תורה. אולי הוא יודע מעט תורה. אבל הוא לא יכול בלי. הוא יודע מעט, הוא בקושי יודע א' ב'. אבל בלי רבע שעה פרשת שבוע ביום, הוא לא יכול. הוא לא נושם. הוא זקוק לזה. הוא צריך את התורה. הוא חס, אותו סיפור מפורסם, שעל הבסיס הזה אני רוצה להבין אותו בעומק קצת. אותו הסיפור שבו פפוס בן יהודה, היהודי, שהיה קשור ככה לרומים הגדולים, רואה את רבי עקיבא בשעה שהמלכות הרומאית גזרה שלא יקילו קהילות ברבים ולא ילמדו תורה, והוא רואה את רבי עקיבא עובר על הגזרה ומלמד תורה בקהילות ברבים. והוא אומר לו, עקיבא, מספיק עם זה. אתה מסכן את עצמך. שואל אותו רבי עקיבא, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אומר לו, עכשיו לא צריך, זה סיכון. אומר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אז הוא אומר לו, הנה תראה את הנהר. משל לאותו שואל שעומד על שפת הנהר, ורואה בפנים במים דגים גדולים ודגים קטנים. דגים גדולים ודגים קטנים, והדגים הגדולים, רצים מהר אחרי הדגים הקטנים ומבקשים לבלוע אותם. והדגים הקטנים בורחים מפה ובורחים משם, ואז השועל בשנייה אחת של פסק זמן פונה לדגים הקטנים ואומר להם, רגע חבר'ה, אפשר לסדר את הכל. נכון שאתם מפחדים מהדגים הגדולים? בואו אליי ליבשה. פה אין דגים גדולים. פה אין לכם ממה לפחד. ועונים לו הדגים הקטנים לשועל הגדול, אתה הוא שאומרים עליך שאתה פיקח שבחיות. אין אתה פיקח, אלא טיפש שבחיות. ומה במקום חיותנו אנו מתייראים? במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? עוד רגע נגיע לסוף. אבל תמיד הטרידה אותי שאלה אחת. מה, באמת הדגים הקטנים יותר חכמים מהשועל? אז איפה כל המשלים? למה השועל לא חשב על זה? מסיבה פשוטה, כי הוא חכם גדול. הוא חכם כל כך גדול, והוא בעצם פפוס בן יהודה. מה אומר פפוס לרבי עקיבא? פפוס אומר לרבי עקיבא, תשמע, טכנית, זה לא נכון עכשיו עם אותו. תסתכל במציאות, תעשה השוואה, תראה שלא כדאי. אומר לו רבי עקיבא, אתה יודע מה הבעיה שלך פפוס? שבחיים לא היית במים. אני לומד תורה כי עכשיו זה מעניין. אני לומד תורה כי בלי זה אני לא שווה כלום. אז מה אתה מציע לי? לצאת מהמים? אבל אני לא יכול להסביר לך את זה, אתה אף פעם לא היית שם. אתה לא תבין את הסיפור. אתה לא מבין מה הפירוש בלי זה אני לא יכול. אתה שמעת על רבי עקיבא, המאיין הגדול, החריף העצום, אז אתה אומר, תראה רבי עקיבא, עכשיו תפסיק כחודש, אחרי זה תמשיך. אבל אתה שכחת שיש עוד רבי עקיבא. רבי עקיבא לא הלומד תורה. רבי עקיבא העוסק בתורה. לעסוק בעברית, בעברית תנאית, זה הרבה מאוד פעמים לעשות משהו בכלל בלי כוונה, אלא שהוא פשוט נעשה. יש מושג בהלכות שבת, מתעסק. מתעסק פטור. מתעסק זה אחד שלא מתכוון לעשות כלום, הוא פשוט עושה משהו והוא מתעסק, ואגב זה נעשה משהו. יכול להיות יהודי שלומד המון תורה. הוא לומד תורה ויודע תורה, אבל הוא לא עוסק בתורה כי הוא לא קשור אליה, כי היא לא קשורה אליו, כי הוא לא מחובר אל התורה הזאת. יש לו מאות קילו תורה במידע שלו. אבל זה לא המים שמהם הוא חי. לכן גם חייו יכולים להיות בכלל לא מכוונים על כך. הוא יכול להיות ידען עצום, אבל הוא לא עוסק בתורה. בוא נחזור רגע למשנה. בא רבי יהושע בן לוי ואומר, מה אומרת בת הקול הזאת? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כך כמה זה פשוט. אם מישהו לא מכיר אותי, לא שמע עליי, לא ראה אותי, לא דיבר איתי מעולם, הוא פשוט חיפש בספר הטלפונים, בחר שם אחד, ועכשיו הוא מתחיל להעליב אותו. זה מעליב? הוא לא יודע על מה אני מדבר בכלל. אז איך אני יכול להיעלב? מתי יכול להיווצר אלבון? כשמישהו מכיר אותי. הוא מכיר, הוא יודע, ועכשיו הוא פוגע בי. מה זה אלבונה של תורה? אלבונה של תורה זה שמישהו שיודע את התורה, לא עוסק בתורה. זה לא בת קול שיוצאת פעם אחת בהיסטוריה ואומרת, אלא כל יום ויום היא יוצאת. הוא יודע תורה, הוא למד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, הוא יודע את הכל. והנה מגיע יום, והוא לא זקוק לחמש דקות האלה. אז היא מחכה עוד יום, ומגיע עוד יום, ומסתבר שאולי הוא יודע המון תורה, אבל הוא בכלל לא עוסק בתורה. הוא לא קשור אליה. הוא לא מבין שבלעדיה הוא לא יכול. יש לו תורה, אבל היא לא טבעית לו. יש לו תורה כמו שיש לו המון מקצועות אחרים. יש לו ידיעות במקצוע כזה, ויש לו ידיעות במקצוע כזה, ויש לו ידיעות רחבות מאוד בתורה. אבל הוא יכול בלי, כמו שהוא יכול בלי הדברים האחרים. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום, בכל יום ויום מתרחשת הבת קול הזאת שנמצאת לא בשמיים אלא כאן, ובוחנת כאן את הבדיקה הזאת הפשוטה, לא כמה תורה למדת, אלא האם אתה עוסק בתורה או לא. והבת קול הזאת יוצאת מהר חורב. בהר סיני יש כמה שמות. הר חורב הוא נקרא על שם האמירה הידועה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתן את התורה מוטה ואם לאו אני מחריב את העולם. זאת התחושה של הר חורב. בלי זה אי אפשר. יש הרבה פעמים שיש תורה, אבל אין תורת חיים. התורה הזאת לא חיה. אני חושב שאנחנו מבינים את זה כציבור, הרבה מאוד פעמים. יש מסגרת. במסגרת הזאת אני לומד X זמן, ובמסגרת הזאת Y זמן. עכשיו המסגרת נגמרה. נו, אז די. תמה המסגרת. כמו שיש מסגרת להמון דברים אחרים. עכשיו נגמרה המסגרת. פפוס, אתה חכם, אבל אתה לא יודע מה זה מים. במים אין מסגרת. יכול להיות שלפעמים יש לי רק 40 שניות ללמוד. בסדר. אז ה-40 שניות האלה הם, איך השתמשנו בביטוי הזה יותר מפעם, הם הפיקס פוינט של כל היום שלי. כל היום שלי מסתובב סביב הדקה הזאת. סביב השעה הזאת. אבל יש לי את הדקה הזאת. דקה אחת. שעה. יותר. מספרים על רבי ישראל סלנטר, שפעם הגיע אליו יהודי, כשרבי ישראל סלנטר הלך וצעק על החובה שלו ללמוד את תנועת המוסר וללמוד מוסר, שלא ידעו מזה ולא קיבלו את זה. אז בא אליו מישהו מחוכם ואמר לו, בוא נבחן אותו. נראה מה הוא אומר. הוא אומר שהעיקר זה באמת ללמוד וגמרה והכל, הרי זו הייתה הסיבה שדחו אותו. פתאום הוא בא לדחות את לימוד הגמרה. לתת עוד משהו. והרי מי שלומד גמרה לא צריך כלום, כך טענו. בא אליו מישהו ואמר, אם יש לי רבע שעה ביום, זה מה שיש לי, יש לי רק רבע שעה ביום. מה הרב אומר ללמוד ברבע שעה כזאת? גמרה או מוסר? הוא רצה למלכד אותו. מה לו רבי ישראל סלנטר, תלמד מוסר. שאלו אותו איך יכול להיות. אמר לו, אם תלמד מוסר, תראה שיש לך חצי שעה ביום. יש מושג כזה של מהי הדקה הזו שקובעת אותי. זה בכלל לא חשוב כמה זה. אבל האם זה קיים או לא קיים? את זה מי ששואל לא מבין. את זה מי שפפוס לא תופס. איך הסיפור שם מסתיים? שרבי עקיבא נכנסים אותו לכלא, ואת קבלת הפנים עושה לו פפוס בן יהודה שנכלה לפניו. כי כשהגויים מחליטים להזכיר לך מאיפה אתה יהודי, הם מזכירים את זה גם לפפוס וגם לרבי עקיבא. שם נפגשים כולם. ואז פפוס אומר לרבי עקיבא את אותו משפט ידוע, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בתהילים. אם מעמיקים במשפט זה לא סתם. כל הדברים בעולם הם בתהילים. מה פירוש הם בתהילים? היחס של התורה זה לא ששום דבר אחר בטל. יש רק דבר אחד שהוא קבוע, שהוא נצחי. ממילא אם נתפסת עליו, לא נתפסת בכלל. אתה ממשיך עם זה. לא קרה אצלך כלום. וזה מה שיקרה בהמשך אותו מדרש. כשבאו להרוג אותו, אותה שעה שעת קריאת שמה הייתה. נו, אז מה יש פה? עכשיו יש קריא שמה. עכשיו יש קריאת שמה. אז יש פה, מה קורה מסביב בכלל? עכשיו קריאת שמה. הכל מסביב בטל זה הפיקס פוינט הקריאת שמה שלי. אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, משמע, זוהי מערכת החיים שלך, משמע אתה יותר חזק ממה שיש מסביב. אני נתפסתי על דברים בתהילים. אגב, זה נכון מעשית. אין לך מקצוע בעולם שהאינדיקציה ליכולתך בו תמונה ברמת ההשקעה שלך. העולם ישפוט אותך על פי רמת התפוקה, על פי התוצאה, על פי ההישג, חוץ מתלמוד תורה. בתלמוד תורה אתה נחשב למדת התורה או לא למדת התורה, רק על פי אמת מידה אחת, על פי העיסוק שלך בדברי זה. אם זכית וחוץ מלעסוק בדברי תורה, זכית גם שהתורה הזאת תהיה עריבה לך? והערבנה? שזה יש את דבר החיבור הכל כך יפה הזאת. תן לנו שזה יתחבר יחד, ריבונו של עולם. תן לנו להגיד אמן אחת על שתי הברכות ביחד. זוכרים את אותם דברים של חז"ל על מה עבדה הארץ? דבר זה נשאל החכמים ונשאל הנביאים ולא פרשו הוא. עד שבא הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בנביא בירמיהו בהפטרה שאנחנו קוראים בתשעה באב, על מה עבדה הארץ ויומר השם על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. על עוזבם את תורתי לומדים חז"ל על שלא בירחו בתורה תחילה. מסביר הבך בעל הבית חדש על הטור בברכת התורה, את הלעסוק בדברי תורה לא הבינו, זו הברכה בתורה שלהם. ממילא אפשר להגיע גם לשנאת חינם, גם לעבודה זרה, גם לשפיכות דמים, גם לגילוי עריות. זה מה שמספרת פה המשנה של רבי יהושע בן לוי. מה זה נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרה טעם? זה פילי פלאות. נזם זהב באף חזיר פירושו יש לו זהב. המדובר במשנה הוא על אדם שמעליב את התורה כי יש לו הרבה זהב. יש מין דבר כזה, לומד תורה שלא עוסק בתורה. לכן יש לו זהב, אבל זה באף של חזיר. זוכרים את החזיר? זה החזיר שפורס תלפיו וצועק, ראו, טהור אני. הנה אני מפריס פרסה. ראו טהור אני. הוא יודע המון. אבל הוא חילול השם מהלך. כי התורה שלו והוא זה שני דברים נפרדים. עכשיו לפרשה שלנו. אנחנו תמיד מתבלבלים במילה חוק. הזכרנו את המילה הזאת יותר מפעם אחת. אנחנו מתבלבלים במילה חוק כי כמו הרבה מילים עבריות מנסים לתרגם אותה ובאף שפה אי אפשר לתרגם אותה. זה לא law ולא משפט ולא judge ולא כל מיני מילים אחרים. חוק זה דבר שהוא חקוק בי. לעשות את רצון המחוקק זה בעצם להגיע לזה שבוראי ברא אותי בצורה של הדבר הטבעי לי ביותר. והוא מבקש ממני לעשות את מה שטבעי לי. זה העומק הגדול של אותה משנה באבות, עשה רצונו כרצונך. תגיע למצב כזה שהרצון שלו הוא מה שאתה רוצה. זה לא מה שהוא רוצה. זה טבעי לך. אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, מה זה אם בחוקותיי תלכו? לא שתלמדו תורה, לא שתדעו תורה, אלא שתהיו עמלים בתורה. בכלל לא מעניינות אותי התוצאות, מעניינת אותי רק עובדה אחת, ההתקשרות שלך לתורה. האם אתה והתורה זה דבר אחד? אם אתה והתורה הולכים יחד, אתה הולך בחוקותיי. יכול להיות שאני לא יודע את התורה, כי הכישורים שלי הם כאלה שמתאימים לזה יותר ולזה פחות. אבל התורה חקוקה בי. חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל דבר. מה שמחוקק בשר ודם מחוקק. יכול רוב רגיל או רוב מיוחס או מניפולציה כזאת או מניפולציה אחרת לשנות. זה בעברית לא נקרא חוק. שם שם לו חוק ומשפט. שם לו. זה הופך להיות טבעי. עכשיו נותן לי הקדוש ברוך הוא את כל מלוא הבחירה החופשית. אני יכול לחשוף את הטבע הזה, ואני יכול לא לחשוף אותו. אבל זה נשאר טבעי. רק לפי זה אני מבין את ההמשך של הפסוק. שאלנו באחת השאלות שלנו בהתחלה, למה כתוב גם את מצוותיי תשמרו וגם ועשיתם אותם? עכשיו על פי ההתחלה תראו את דברי הספורנו במקור 8, ולפי זה נדמה לי שזה פלאי פלאות. אומר ספורנו, ואת מצוותיי תשמרו. נכון, אנחנו שואלים למה צריך גם שמירה וגם עשייה. תראו איזה פסוק. הנה השמירה במצוות היא ההשגחה באופן עשייתם ובמכוון מהם. וזה בעיון האות. אם אני אומר לך תשמור שזה לא ייפול. תשמור על עצמך כדי לזכור לעשות איך. סימן שמה? שאני עוד צריך חיזוקים מבחוץ כדי לעשות את זה. תשמור. הוא ממשיך. כי אומרם ז"ל, שמור. זו משנה. אמר אם כן. אם תתנהגו, עכשיו זה משפט ארוך. בדרכי האל יתברך הנכללים בחלק המעשי בתורתו ותעיינו במצוות לדעת אופן עשייתן ותכליתן ובזה תשלימו כוונתו להיותכם בצלמו כדמותו אז, עכשיו זה נפלא ועשיתם אותם זה לא עוד ציווי, זו תוצאה אז יהיה לכם השלימות בקניין באופן שתעשו אותם כמו פועלים הטוב ברצון נפשכם, לא כמצובים ועושים יראה, אשר בזה יהיה העושה מתפעל בצד מה, פסיבי. אבל תעשו מאהבה, חפיצים ברצון האל יתברך כאומרם, עשה רצונו כרצונה. אם בחוקותיי תלכו, אני אומר עכשיו את הכל יחד, אם התורה תהפוך להיות טבעית בכם, עמלים בתורה, עוסקים בתורה, לא לומדים רק, לא קשורה רק לזמן מסוים, למסגרת, עד הצלצול, עד ההפסקה, עד סוף השנה הזאת או הזאת, אלא אם תהיו עמלים בתורה והתורה ואתם יהפכו להיות דבר טבעי, ואת מצוותיי תשמרו, בהתחלה אומנם תשמרו, תרגישו שזה מנותק מכם. אבל אחר כך תזכו שגם זה יהפוך להיות לבעשיתם אותם. גם זה יהפוך להיות טבעי לכם. מה שבהתחלה אתם שומרים, כמו שומר, שצריך לשמור כי באופן טבעי זה רוצה לברוח. פתאום זה לא בגלל שהוא צריך לשמור, הוא לא יכול בלי. ועשיתם אותם. איך מסביר שם אלשיך? כל כך נפלא בהשבת הוועידה, הזכרנו פעם. אם אתה מוצא הוועידה, השב תשיבם לאחיך. אם לא קרוב אחיך אליך ולא לידעתו, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה, זוכרים? וכן תעשה לכל הוועידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. כך כתוב בספר דברים. אומר האלשיך, זה לא עוד מצווה. לא תוכל זה לא אין לך רשות. כמו שאונקלוס מתרגם, הזכרנו את זה פעם. לא תוכל זו תוצאה חינוכית. אתה הולך ברחוב ורואה הוועידה. הדבר האחרון שמתחשק לך זה להחזיר. נכון? בסדר. פעם ראשונה תעשה את זה עם השה, פעם שנייה עם החמור, פעם שנייה עם הסמלה, פעם שלישית עם כל הוועידת אחיך, אתה יודע מה יקרה לך בסוף. גם אם תרצה כבר לא תרצה בכלל, לא תוכל להתעלם. זה תהליך שיתרחש לאט לאט. ויהפוך להיות טבעי לך לא להתעלם. התחלה זה יהיה מסובך. השב, תשיבן, פעם ועוד פעם. זה יתרחש. זה נקרא ללכת בחוקותיו. שאלנו בהתחלה, למה זה צריך להופיע בסוף ספר ויקרא? ומה ההבדל בין שתי הפעמים? הנה ההבדל הגדול. באמת המקום הטבעי של פרשת הכללה והברכה הוא בסוף התורה. שם כשמסכנים צריכים להגיד את השכר ואת העונש. עכשיו אנחנו מסיימים את ספר הקדושה. מהו ספר הקדושה? מתחילתו עד סופו. זה ספר הקדושה. ספר הקדושה בעצם מתאר את הסדר של הקדושה בפרט, בכלל, בכהנים, בעם ישראל, בזמנים, במועדים, בשנים. נכון, מההתחלה. קורבנות. אחר כך בגוף. אחרי זה בבתים, נגעים, תומעות, טהרות. נכון? אחרי זה נכנסים לבית המקדש עם הכהן הגדול. אחר כך מגיעים לקריאה לכלל ישראל, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אחרי זה ברמה של המשפחה, של העריות, של הצניעות, של האיסורים. אחר כך מגיעים בפרשה הקודמת למועדים, בפרשת אמור, לשבת, לקדושת הזמנים, למקדש השבת, למקדש ישראל והזמנים. אחר כך מגיעים בפרשה האחרונה, בפרשת בהר,
Toi 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 bli toi da si kho ne al pei za ha ba wa khatab
ki tizit lachem o khas ve khalila eichal hashem eichal hashem hem hamikdash kadosh az maspikim azvachim ve korbanot haaretz kedosha az ani meshuchar אתה תופס את הקדושה הזאת בחיבור הטבעי לך, בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, התחברת עם הקדושה הזאת? כשאתה נואם נאומים על קדושה, וחי בעולם אחר. כמה זה התחבר? מה יקרה אז אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם? ונתתי גשמיכם בעיתם. שואלים כולם, למה היהודים הגשמיים כל כך מעניינים? אומר החזקוני במקור 9 כל כך נפלא, אם תעשו מה שהטלתי עליכם לעשות, אף העננים והארץ והאילנות שנבראו בשבילכם יעשו לכם מה שעליהם מוטל לעשות. זה כל הפרשה. אם אתם תהיו טבעיים, הטבע גם יהיה טבעי. אז והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? לא והשבתי חיה רעה מן הארץ, אני אסלק את החיות הרעות מהעיר וישים אותם ביער. מה זה משנה? אלא אני אשבית את רעת החיה. למה היא רעה? כי אתה רע. כי יש מערכת של הישרדות בעולם. יש מערכת של סלקציה טבעית כזאת. שכל אחד צריך להיות רע כדי להישרד. אבל אם בחוקותיי תלכו, כלומר, זה יהיה טבעי. אתם תהפכו להיות אתם, אז גם החיה תהפוך להיות היא. וגם הגשם ירד בעיתו. וגם יקרה עוד דבר. וגם התהלכתי בתוככם. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. כלומר, תחזרו להיות ערומים האדם ואשתו, כי הכל יהיה טבעי. על זה מדובר בסוף ספר הקדושה. לכן בפרשת כי תבוא, כל החלק הזה של והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן, בכלל לא מובא. שם מובא עניין טכני. תקיימו את המצוות, אז אתם תהיו לראש והאויבים יהיו לזנב. כן, כאן בפרשת בחוקותיי זה רק אמצעי לקראת הייעוד של ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם, ואולך אתכם קוממיות. אתם הטבע שלכם, אז גם הטבע מגיב אותו דבר. זה הפשט המילים בתורה. אם התורה תהיה לגביכם לא האינפורמציה שלה, לא הגוף שלה, אלא השייכות אליה, ההתחברות אליה, אם המבחן האמיתי שלנו יהיה העמילות הזאת בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, ונגיע גם לבעשיתם אותם, מפני שכבר אי אפשר פשוט לא לעשות. לא מפני שאני שומר, אלא כמו שספורנו לימד, מפני שאני כבר רוצה לעשות, כי עשה רצונו, כי רצונך יתקיים בי. אז הסתיים ספר ויקרא. אז יתברר מה המגמה הגדולה של קדושים תהי. ורק מתוך זה מגיעים אחר כך לפרשת הברכה והקללה ששייכת לכל תרי"ג המצוות. פרשת הברכה והקללה הזאת שייכת לספר ויקרא. הפרשה השנייה שייכת לעיקרון הגדול והחשוב, הכללי מאוד, של שכר ועונש. אלה הם שני החלקים. זאת הבת קול, שלא יכולה לשאת פעם אחת ולומר את דבריה, אלא היא זו שיוצאת כל יום ויום, ובודקת כל יום ויום את עלבונה של תורה. וכל מי שעוסק בתורה, הרי זה מתעלה. מתעלה זה הווה מתמשך. כל מי שעוסק בתורה, מי שלומד תורה, לא דווקא מתעלה. זה יכול להיות, יכול להיות שלא. אבל מי שכל הזמן עוסק, כלומר הוא כל הזמן מחובר לאינפוזיה, הוא מחובר למקור הכוח, אז הרי זה מתעלה. יש לו שם קבוע של אחד שמתעלה כל הזמן. נאמר הוא ממתנה נחליאל, ומן החליאל במות.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.